הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא תקשורת בנישואים. לא פעם ישנו מצב בין בני הזוג בו הם מתמודדים עם התגוננויות במערכות הקשרים ביניהם, בתקשורת ביניהם. לדוגמה, אישה רוצה לדבר עם בעלה. היא אומרת לו תלונה, קושי, מצוקה, זו או אחרת. והבעל מתחיל לומר, אני לא אשם. והיא אומרת לו, כן, אתה צריך לקחת אחריות על המעשים שלך. למה אתה לא משתנה? למה אתה לא עושה שינוי? והבעל אומר, אני כן לוקח אחריות, רק לא כמו שאת רוצה, והם מתווכחים ביניהם, ואז הבעל עוצר את השיחה, נמנע מהשיחה. מה יש שם? מה יש שם באותה תקשורת שמובילה להתגוננויות, להתקפות, להאשמות? לא פעם בני אדם מתגוננים. התגוננות היא תופעה נפוצה בתקשורת בין אישית, בין בעל ואישה, בין בני אדם באופן כללי. האדם נוהג להגן על עצמו כשהוא מתרץ את ההתנהגות שלו, או כשהוא מתקיף את נקודת מבטו של האדם האחר, הוא מתרץ את עצמו למה הוא בסדר. אדם שנוטה להתגונן ולהסביר שהוא בסדר, הוא בסך הכל עשה מה שהוא יכול, או הוא לא יכול לעשות יותר, או הוא לא ידע והוא לא התכוון. הוא אדם שבדרך כלל מהר מאוד מרגיש מואשם, ולכן הוא מתרץ. שואלים אותו, למה אתה לא בסדר? למה לא עשית? או למה עשית? למה לא חשבת? או למה כן חשבת? והוא מסביר את עצמו, הוא מתרץ את עצמו. לא פעם זה בגלל שהוא מרגיש מואשם. אבל אז ההתגוננות היא גם יכולה להיות קוטעת את השיחה יותר מדי, כי אז הוא מצדיק את עצמו, המאשים ממשיך להאשים. הביקורת ממשיכה. והאדם יכול מהמקום הזה לרצות להפסיק את השיחה. הוא כבר לא יכול יותר להתגונן. לפעמים האדם לא מתגונן בכל רם, אבל הוא מתגונן בראש שלו. כלומר, מאשימים אותו. למה אתה לא בסדר? למה לא עזרת? למה אתה לא מסייע? למה אתה לא מבין? למה אתה לא תומך? למה אתה לא עם הילדים? למה אתה לא עוזר כלכלית? ואז האדם לא עונה, אבל בראש שלו הוא מתגונן. הוא אומר לעצמו, למה היא לא מבינה כמה אני מתאמץ? למה היא לא מבינה כמה אני משקיע? וזוהי הנוסחה. הנוסחה היא כאשר מאשימים את האדם, מציקים לו, נעשים ביקורתיים כלפיו, לא פעם האדם השומע התגונן. ודפוסי הידברות כאלה לא עתידים להשתנות. בהרבה מאוד מקרים בני אדם שנים על גבי שנים, אולי נושא השיחה, נושא הוויכוח משתנה. אבל הסגנון איך מתווכחים ממשיך הלאה. לדוגמה, אישה מאשימה, מתקיפה, והבעל מתגונן. שניהם טועים. שניהם פועלים בצורה לא נכונה. אולי הצרכים של שניהם רלוונטיים. הצרכים של שניהם זקוקים לקבל מענה. אבל סגנון התקשורת וההידברות ביניהם, האשמות או התגוננות, שני הסגנונות האלה עתידים לשמר את המערכת הנישואים בצורה קשה ולא נעימה. הידברות הרסנית ופוגעת יכולה למחוק השפעה של חוויות חיוביות שהיו בעבר בין בני הזוג. היו חוויות טובות, היו אירועים נחמדים, היו משמעויות משותפות, הייתה עשייה טובה של שני בני הזוג יחד, אחד למען השני או שניהם יחד, למען המשפחה, למען הילדים. אבל אז מגיעה השיחה. השיחה של האשמות, של ביקורתיות, של הצקות, של התגוננות. כל זה פוגע בקשר ומשכיח את החוויות החיוביות שהיו לפני כן. וכך מייצרים רעל רגשי בתוך מערכות היחסים בין בני הזוג. בהרבה מאוד מקרים בני אדם לא שמים לב למסר שמעבירים. בהרבה מאוד מקרים בני אדם לא רואים שאין התאמה בין הכוונה שלהם לבין מה שהם אומרים. לדוגמה, האישה רוצה שבעלה יעזור לה, זו הכוונה שלה. והיא אומרת לו, למה אתה לא עוזר? מה, אתה לא מבין שגם אתה חלק מהמשפחה ואתה צריך לעזור ולסייע קצת? מה הכוונה שלה? שהוא בסך הכל יאמר, סליחה, טעיתי ויתחיל לעזור. או שהוא יאמר לה, סליחה, טעיתי, בוא נחשוב יחד איך אנחנו מוצאים את האיזון הנכון בין העזרה שלי למה שאני כן יכול לעשות ולא יכול לעשות. זו הכוונה של האישה. הכוונה של האישה לומר שיש לה צורך, אבל היא לא שמה לב לרושם שהיא יוצרת בעזרת המסר הלא נכון על הצד השני. בהרבה מדי פעמים, בני אדם חושבים שהמסר שלהם הוא בסך הכל חיובי, הגיוני וטוב. הם לא שמים לב שהמסר שמעבירים הוא תוקפני כל כך, מעליב כל כך, מאשים כל כך. פתגם יפה אומר כך, אם תאמר מה שאתה רוצה, למי שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, תתרגל לשמוע. מה שאתה לא רוצה לשמוע, מאנשים שאתה לא רוצה לשמוע, איך שאתה לא רוצה לשמוע, בזמנים שאתה לא רוצה לשמוע. האדם ייקח אחריות או על המסר שהוא מעביר או על מה שהוא שומע. האדם יכול לומר, אני רוצה לומר מה שאני מרגיש, מה שטבעי לי, מה שיוצא מהלב. והוא בטוח שהלב שלו טהור כל כך, והוא לא יודע שמה שהוא מוציא מהלב בעיניו נראה טהור. בעיניו הכוונה היא טובה ויעילה, אבל זה נשמע כל כך שונה ממה שהוא מתכוון לומר. יש בני אדם שאומרים, אנחנו כל כך טובים בתקשורת, מחוץ לבית. אני מצליח בחברה, הצלחתי בישיבה, הצלחתי בסמינר, בוודאי שאני אצליח בתקשורת, בשלום בית. אבל זוהי טעות מכיוון שזו לא בהכרח אותה תקשורת. ודאי שיכולת של תקשורת טובה מחוץ למערכת השלום בית היא ודאי הכנה טובה ורקע טוב, אבל זה לא מספיק. למה? יכול להיות שאדם אומר לרעהו, אני כועס עליך, איך אתה פועל בצורה לא נכונה? זו ודאי האשמה והמואשם, גם הוא יתקיף בחזרה, גם הוא יאשים. האם יעלה על הדעת שנאשים בן אדם, נאמר לו, אתה לא הגיוני, איך פעלת בצורה כל כך לא מחושבת, איך אתה פועל בכלל? ואז השומע יאמר, אתה יודע מה, אני חושב על הדברים שלך, ואני מקבל אותם, אתה צודק. בדרך כלל דברים כאלה לא יהיו, ואם יהיו, לא בהכרח במערכות יחסים ארוכי טווח כמו בין בני זוג. בדרך כלל התגובה תהיה, אני השם? סליחה, את, למה לא ראית? למה לא אמרת? למה לא עשית? האשמה מעוררת האשמה נגדית. אז להאשים זה דבר לא טוב. בואו נתאר לעצמנו שאישה אומרת לבעלה, אני רוצה שיהיה יותר עזרה הבית, אני מרגישה שקשה לי. ואז פתאום הבעל מגיע בצורה לא מידתית. מה נראה לך? אני מחוץ לבית, סתם עושה דברים, אני עובד, אני משקיע, אני מתאמץ. אם הייתי יכול לחזור מוקדם, הייתי חוזר מוקדם. הוא מאשים אותה. ואז האישה שואלת, אני לא מבינה, מה בסך הכל אמרתי? אמרתי רק מה אני מרגישה. אמרתי מה אני רוצה. אמרתי מה אני צריכה. למה הוא לקח את זה למקום אישי כל כך? ובכך היא מצדיקה את האמירה שלה, הוא מגיע למסקנה שכנראה בעלי הוא האדם הלא בסדר. אבל זוהי טעות. למה? כיוון שבקשר בין בני זוג, גם כאשר לא מאשימים האחד את השני, אבל ישנה אווירת מתח בתקופה האחרונה, אמירה ניטרלית מתפרשת על בסיס המתח שמלווה את האווירה, ולא רק על בסיס האמירה הנאמרת. האמירה הנאמרת היא, הייתי רוצה עזרה בבית. האווירה בבית באופן כללי בשבועות האחרונים היא מתח. הבעל לא שומע רק, הייתי רוצה עזרה בבית. הבעל שומע שני דברים. את האמירה של האישה, והוא מחבר לכך את כל האווירה שבבית בשבועות האחרונים. היות שבבית בשבועות האחרונים ישנה אווירה של מתח, של מאבקי כוחות, של מי צודק, מי לא צודק, מי עושה יותר, מי עושה פחות. הבעל לוקח את האמירה של אשתו שהיא אומרת שהיא זקוקה ליותר עזרה בבית, והוא אומר, הוא מגיב על בסיס מה שעובר לו בראש. הוא שומע שהיא אומרת, אני צריכה יותר עזרה בבית. אבל היות שהאווירה לאחרונה בבית היא אווירה קשה, הוא אומר לעצמו, מה? היא חושבת שאני לא משקיע? שאני לא מתאמץ? שאני סתם מבזבז את זמני? שאני סתם לא חוזר הביתה בשעות שהייתה רוצה שיחזור בהם? מה, היא לא מבינה כמה אני משקיע? ואז הוא עונה, ואז הוא מתפרץ, והתגובה האוטומטית של האישה היא תהיה, שימו לב לחוסר הפרופורציה שלו, איך הוא מגיב בצורה לא מידתית, מה הקשר בין מה שאמרתי למה שהוא מגיב, ובכך היא יכולה להרגיש טוב עם האמירה שלה, שהיא אמרה משהו שהוא הגיוני, מובן, והבעל מגיב בצורה לא הגיונית, ואז היא תאשר לעצמה ותאמר, כן, כן, תמיד ידעתי שהוא בעייתי, כבר אמרו לי את זה עוד בתקופת השידוכים, חבל שלא הקשבתי, חבל שלא הקשבתי שאמרו לי שהוא אדם אימפולסיבי, שהוא אדם כעסן, אם הייתי שומעת אז לא הייתי בצרות היום. הוא גם עוד מזכיר לי את אמא שלו, גם היא בדיוק כזו. ובכך בצורה נהדרת היא הצליחה להרחיק מעצמה כל אחריות, להטיל את כל הבעיה על בעלה. היא הבחנה אותו, הוא הבעייתי והיא הבסדר. היא, אין לה עוד מה לעשות, זה לא בידיים שלה. אם הוא מגיב ככה, מה היא אשמה? מה עוד היא יכולה לעשות? וזה נכון ולא נכון. זה נכון המסקנה שהיא מגיעה אליה. אבל זה לא נכון כי אין לה נתונים. אם היא הייתה מבינה שהתקשורת היא סבוכה יותר בתוך מערכות יחסים, אז היא הייתה מבינה שגם היא צריכה לקחת עוד קצת אחריות בנושא התקשורת. ואז לא רק שהיא לא תאמר לבעלה, אני כועסת עליך, למה אתה לא עוזר? למה אתה לא מסייע? למה אתה לא עושה את החובות שלך בבית? היא גם לא הייתה אומרת לו, הייתי מצפה ליותר עזרה בבית. היא גם לא הייתה אומרת לו, אני צריכה עזרה בבית. היא הייתה אומרת לו, אני מבינה שאתה עובד קשה ואתה מתאמץ. אני מבינה שקשה לך. יחד עם זאת, גם אני צריכה עזרה בבית, ואני צריכה עוד עזרה עם הילדים, או במטלות של הבית. והייתי רוצה שנוכל למצוא זמן שמתאים לשנינו, שנוכל לדבר על זה כדי למצוא את האיזון המתאים לשנינו, כדי לייצר מערכת שתתאים לשני הצדדים. האם אמירה כזו הייתה מגדילה את הסיכויים של האישה לקבל מה שהיא רוצה? התשובה היא ודאי שכן. האם זה הבטחה? לא. כן הבטחה בבני האדם. בני האדם זה לא רובוטים או מדע מדויק שאפשר לומר, אם תאמר אמירה זו, תלחץ על כפתור אחר, פתאום האדם יעבוד כך ברצף כמו שאתה רוצה 20 שנה. אבל בוודאי שזוהי דרך להגדיל את הסיכויים להשיג מה שרוצים מהצד השני. וזוהי האומנות להבין מה אני רוצה או רוצה, ולראות האם אני מעביר את המסר הזה. ואם אני רואה שהצד השני, הבעל או האישה, מגיבים בצורה לא מידתית, כנראה אין מה למהר את המאזין. למה הוא ממציא דברים? למה הוא מוסיף? למה הוא מגיב בצורה לא מידתית? אלא אני הדובר לקחת אחריות. מה אני במסר שלי יכול להיות יעיל וטוב יותר? כדי שהצד השני יהיה לו קל יותר ונעים יותר לשמוע. כדי שלא נעורר את ההתגוננות אצל הצד השני. כדי שהצד השני לא ירגיש שהוא חייב להתגונן, ואז להיעלם ולא לדבר ולא להגיב, או לרצות יותר מדי, אבל גם זה לא מחזיק יותר מדי מעמד. כאשר אנחנו מאשימים את הצד השני, למה אתה לא עוזר? למה אתה לא מסייע? והוא מתגונן בצורה של מרצה, בטח, בבקשה, תגידו לי, מה אני יכול לעשות ואני אעשה עוד? זה לא יחזיק מעמד יותר מיום, יומיים, שלושה, מכיוון שהוא לא פועל בדרך שמתאימה לשגרת החיים שלו, הוא רק מנסה להרגיע את האדם הכועס, ואין מרצים אדם בשעת כעסו, כי המרצה לא מרצה בצורה נכונה, כי המרצה יאמר, אני מבטיח שאני אעזור ואני אסייע. אבל אז בשגרת החיים שהכעסן יירגע, גם המרצה יראה שהוא לא יכול לעמוד בהבטחות שהוא הבטיח, ואז הכעסן יכעס פעם נוספת, הנה הבטחת ולא עשית, והמרצה שוב פעם ירצה. ובסוף הכעסן יאמר, אי אפשר לסמוך עליך, אתה סתם מבטיח הבטחות. ובאמת המרצה מבטיח סתם הבטחות. למה? כי הוא מתגונן, כי הוא לא פעם אחת אמר, רגע, בוא נעשה עצירה, בוא נבדוק מה אתה רוצה, מה אני רוצה, ואיך מגיעים לאיזון מתאים, בלי שאני כל פעם אצטרך להבטיח הבטחות לא הגיוניות, ואז לאכזב אותך, וכל פעם מחדש להכעיס אותך, ואז אני נכנס לאותה מערכת שאני מרצה מחדש. לכן, על מנת שנוכל להשתמש בתקשורת יעילה, תקשורת נכונה, חשוב להשתמש קודם כל, לא בהתקפות, לא באשמות, אלא בצרכים. מה אני מצפה? מה אני רוצה? אפשר לומר עובדות, אבל לא האשמות. לדוגמה, אם האישה אומרת לבעלה, איך אתה חוזר מאוחר הביתה? מה, אין לך אחריות לילדים? זוהי האשמה. מצד שני, יכולה האישה לומר לבעלה, כשאתה חוזר מאוחר הביתה, עד כאן עובדה, אז מגיע הצורך, אני מרגישה שקשה לי, אני זקוקה לעזרה, הייתי רוצה שנחשוב יחד איך מגיעים לזמנים שמתאימים יותר לשנינו. זה סגנון ברור יותר, לא מאשים, ופחות מעורר התגוננות אצל השומע. בדרך כלל התקפות, הערות, מתחילות באתה. אתה לא בסדר, אתה לא אכפתי, אתה לא יעיל, אתה חושב רק על עצמך. מה שמעורר בהרבה מאוד מקרים, התגוננות. סגנון תקשורת נכון יותר הוא מה אני מצפה, מה אני רוצה, ולא מה אתה לא בסדר. דבר נוסף, אפשר לשאול את הצד השני, בזמנים של ויכוח, בזמנים של נושאים טעונים, בנושא של קונפליקטים. אני אומר משהו לצד השני, והוא מסכם מה הוא הבין ממה שאמרתי. ובכך נוכל לראות האם מה שהתכוונו לומר, זה מה שאמרנו ומה שהצד השני שמע. אם והיה והתברר שהצד השני שמע אחרת, זה הזמן שלנו הדוברים לתקן את הדברים, ולשים לב איפה האמירה שלנו הייתה מאשימה, הייתה לא מדויקת, הייתה לא נכונה, ובכך אנחנו יותר ויותר משפרים את התקשורת המשותפת, היעילה והעובדת לשני בני הזוג. זה יעזור לאדם המותקף להיות פחות מתגונן, כי ככל שאדם המתגונן מתגונן, השיחה היא פחות משותפת, פחות יעילה, והמתגונן ילמד או לברוח מהשיחה, לא להיות בשיחה, או לרצות בריצוי שלא יחזיק מעמד לאורך זמן. ככל שבני הזוג לומדים להתגונן פחות, השיחות משתפרות יותר ויותר. אז לדוגמה, האישה היא רוצה יותר עזרה בבית. זה הצורך שלה, היא רוצה להביע את זה. עד כאן זה הגיוני. הבעיה היא לא כאשר היא מביעה את הצורך שלה, אלא איך היא מביעה את הצורך, בצורה כזו שגורמת לשומע להבין שאין שום דבר טוב במה שהוא עושה. וכאשר ההתקפה היא חזקה מדי, האשמה היא גורפת מדי, השומע לא מתרכז בלשמוע אלא בלהתגונן. הוא מרגיש שהוא הקורבן. הוא מרגיש, לדוגמה, הבעל במקרה הזה, שאשתו היא ביקורתית מדי ושלא בצדק, וזה לא הוגן. ואז הוא גם מנסה לתרץ את עצמו. לא שמתי לב, שכחתי, לא הרגשתי טוב. אני לא אשם, מישהו אחר אשם. ובכך הוא מרגיע את עצמו על ידי שהוא מצטדק. והמתקיף לא זוכה למענה. המתקיף ממשיך להתקיף והמצטדק ממשיך להצטדק. ודאי שההתגוננות מפריעה לשיחה, כי במקרה הזה האישה רוצה פתרון, האישה רוצה יותר עזרה בבית, והבעל רק מתגונן, לא ידעתי, לא חשבתי, לא יודע איך, מה אני יכול לעשות, אני לא אשם. ובכך, הוא לא מתרכז בלהקשיב ולמצוא פתרון, אלא בעיקר להתגונן. ולכן, אם אני הדובר, אני ארצה להקטין את הסיכויים שהצד השני, הבעל או האישה, התגוננו, ולכן אני הדובר אקח אחריות על המסר שלי שיאמר בצורה נכונה ולא יגרום לצד השני להתגונן, להידחק לפינם. חשוב שאני הדובר יתחיל את המסר בצורה עדינה, כך נפחית את ההתגוננות של הצד השני. לכן כדאי להתחיל את השיחה בנושא הקונפליקט, הפתרון שרוצים להגיע אליו. הקושי שמלווה את בני הזוג הרבה זמן, להתחיל את השיחה ברוגע, בעדינות. דבר נוסף, בואו ונגיד והאישה אומרת לבעלה, אתה שוב ושוב מתעלם מהמשפחה שלי, מההורים שלי, אתה לא מתייחס אליהם. גם כשמגיעים לבקר, אתה בכלל לא יוצא אליהם. זה לא נימוסי. איפה הרגישות? איפה האכפתיות? האם אתה יודע איזו נעימות אתה גורם לי בתוך המשפחה? איך יכל הבעל להגיב בצורה פחות מתגוננת? אם הבעל ישתמש בנוסחה, שומרת כך, למצוא גרעין של אמת בצד המבקר, בצד המאשים, ואז לחזור גם אל הצד שלי, הבעל. אם היה הבעל אומר לי אשתו אמירה בסגנון של, את צודקת, באמת אני יכול להבין שאת רוצה שאני אהיה טוב יותר למשפחה שלך. יחד עם זאת, קשה לי להיות עם אמא שלך כשהיא מתחילה לבקר אותי. אני מוכן לחשוב איך אפשר יחד לשפר את הקשר, אבל כן הייתי רוצה להתייחס גם לצורך שלי. דווקא בזכות זה שהוא אומר לצד השני, את צודקת, אני מבין את מה שאת אומרת, זוהי דרך שלא, במקום להתגונן, להרגיע את הרוחות. לומר אמירה לאשתו שמשדרת, את הגיונית. מה שחשוב לך הוא באמת חשוב, לא פעם כשאנחנו מבינים את הצד השני, גם אם לא מסכימים איתו, אנחנו משדרים לו, אנחנו מבינים את מה שאתה אומר, מבינים כמה זה חשוב לך. עצם זה שמשדרים לצד השני, אני מבין אותך, יש גרעין של אמת, יש משהו חשוב בדברים שלך, ואני רוצה להתייחס אליהם. יחד עם זאת, כדי שההתייחסות תהיה אמיתית, חשוב לי גם להתייחס אל הצרכים שלי. האיזון הזה הוא מפחית את ההתגוננות. וכך הבעל מכיר שאשתו אכן צודקת במה שהיא אומרת בהיבט מסוים. ובאותו זמן הוא גם מביע את הרגשות שלו, ובכך הוא מייצר איזון. מהו איזון? צורך מול צורך. לא במובן של התחשבנות. אני עשיתי, אז יחזירו לי. עשו לי, אז אני צריך להחזיר. אלא במובן אמיתי שמתאים לצרכים של שני הצדדים, האישה רוצה שבעלה יהיה יותר בקשר עם משפחת המוצא שלה. בעלה יאמר לה, הייתי שמח. יחד עם זאת, כן הייתי רוצה לראות איך עושים את זה, כיוון שאני מקבל הרבה ביקורות עם משפחת המוצא שלך. בגישה כזו, טון הדיבור יהיה נעים יותר, הגישה תהיה פחות מתגוננת, פחות מאשימה. למה? כי שני בני הזוג, הם יוצאים מתוך הנחת יסוד, ששניהם פועלים בצורה הגיונית, ושניהם מחפשים את הפתרון המתאים לשניהם. יש את הבעל, ויש את האישה, ויש המערכת השלישית שנקראת, שניהם גם יחד. לא רק הצרכים של הבעל, לא רק הצרכים של האישה, אלא הצרכים של שניהם. אז בואו ונאמר, והאישה מאשימה את בעלה. זה הגיוני, זה נורמלי, הבעל יאשים את אשתו, כל זה קורה מדי פעם. זוגות מתווכחים מדי פעם, זוגות מאשימים מדי פעם, זוגות מתגוננים מדי פעם. הניסיון להעלים את ההתגוננות או את האשמות בצורה מוחלטת, זה כנראה בלתי אפשרי. אבל כן רצוי לצמצם, וכך לפתור את הבעיות. התקשורת היעילה תהיה יותר כאשר לא מכחישים את האשמה. האישה אומרת במעלה, אתה לא מתייחס למשפחת המוצא שלי. שהבעל לא יאמר, מה פתאום? זה לא נכון. או שגם לא יתרץ תירוצים מבלי לקחת אחריות. הייתי עייף, היה לי יום קשה, מה יכולתי לעשות? לא חשבתי על זה, לא ראיתי אותם. התירוצים לא מחזיקים מעמד. גם לא נכון להעביר את האשמה לצד השני. אני לא התייחסתי למשפחה שלך, ומה איתך? האם את מתייחסת למשפחה שלי? גם זה דבר לא נכון. דבר נוסף שהוא לא נכון זה להתחיל להצטדק. אני לא התייחסתי למשפחה? מה פתאום? התייחסתי. אמרתי שלום, הייתי נחמד. את סתם אומרת. העובדות הן שונות לגמרי. כל הגישות האלה לא יעבדו ויעמיקו את המחלוקת. את היכולת שלהם להסתדר. חייבים להפחית את ההתגוננות כדי להגיע לפשרה והתאמה בצרכים, כדי להגיע להבנה משותפת והפתרון של הסכסוך. כדי להפחית התגוננות צריכים להסכים עם מה שבן הזוג אומר מבחינתו בכל אופן. צריך למצוא משהו בדברים שאומר הצד השני. לדוגמה, הבעל אומר לאישה, אני מבין מה שאת רואה, אני מבין מה שאת אומרת, אני מבין את רוח הדברים, אני לא מסכים עם הכל, אני חושב על הדברים בצורה שונה קצת. כן יהיה נכון לומר, יש משהו בדברים שלך, את צודקת בהיבט מסוים, אני מסכים חלק מהדברים, אני יודע כמה זה חשוב לך, אבל אז גם להוסיף, יחד עם זאת, הייתי רוצה לעזור ולחשוב איך זה מתאים לשנינו. יכול הבעל גם לומר לאשתו, אני מבין מה שאת אומרת, אבל כן חשוב לי שתנסחי את הדברים בצורה שהיא פחות מאשימה. אני רוצה לדבר על זה, אני רוצה לפתור את זה, אבל חשוב לי שנדבר על זה בצורה אחרת. אני יודע שאת כועסת, אבל מצד שני קשה לי להקשיב כשאת מדברת עליי בצורה קשה. או אני רוצה להתייחס למה שאת אומרת, אבל אני מרגיש שאני נכנס אל ההתגוננות או אל המקום המרצה, ואני לא רוצה להיכנס למקום הזה, אז לכן יעזור לי אם נוכל לדבר על זה עוד פעם בצורה אחרת. אי אפשר לצפות שלא יהיו מדי פעם מילים לא נעימות, מילים קשות. יחד עם זאת, חשוב להשתמש במילים רכות ונעימות שמבטאות את הרצון להגיע לבסיס משותף, לבסיס נעים שמשרת את שני הצדדים. זה העיקרון שאמור ללוות את התקשורת בין בני הזוג. ומכאן לנקודה נוספת. לא פעם בני זוג נכנסים לוויכוחים, מרים, קשים על השאלה, מי הצודק, מה הדבר הנכון לעשות. הם מתנהגים כמו יריבים. לא כמו חברים או שותפים לאותה מערכת, וכמו שאומר הגאון רב חיים שמואלביץ, רעיון נהדר ומהותי כל כך בנושא יחסי אנוש בין בני אדם. אומרת הגמרא בדורו של רבי יהודה ברבי אילאי, היו שישה אנשים מתכסים בטלית אחת. אם נשאל בני אדם האם יכולים שישה אנשים להתכסות בטלית אחת, יאמרו זה בלתי אפשרי. אבל אם נאמר לשישה אנשים, כל אחד מכם יקבל סכום כסף נכבד מאוד, אם יצליחו כל השישה להתכסות בטלית אחת. אז המוח יתחיל לעבוד ויתחילו למצוא כל מיני פתרונות יצירתיים איך שכל השישה יהיו תחת הטלית אחת. בואו נשים לב, העובדות לא השתנו, אותה עובדה, טלית אחת, אבל היחס לבני האדם בבעיה השתנה. עד היום שישה אנשים טלית אחת, כל אחד מושך לכיוון שלו. אני הצודק, לי זה מגיע, אני זה שמשקיע, מגיע לי יותר מהטלית. ואז טלית אחת לא מספיקה לשישה אנשים. אבל כשמערכת החשיבה היא שונה, אני לא חושב מי הצודק ומי לא, מי הטועה ומי לא. יש לי אינטרס שלכולם יהיה מקום באותה טלית, כיוון שאם כולם יהיו תחת הטלית גם אני ארוויח. אני לא מחפש מי הצודק, מי לא, מי הוגן, מי לא. אני מחפש כמה שיותר מהר פתרון לכולם. כי אם כולם יהיו תחת הטלית גם אני ארוויח. כך, בהרבה מאוד מקרים בין בני זוג, כשיש להם בעיה בתוך מערכת הניסויים, הם מחפשים פתרון. מה הפתרון? אבל זוהי טעות. למה? כי כל פתרון בני הזוג יעבטו אותו עם המשקפיים, משקפי אני הצודק, אני צודק ואתה טועה. אם לדוגמה יבוא אדם ויאמר, אתה הבעל, תן 5 מחמאות כל יום. אם והיה והבעל הוא נמצא במאבקי כוחות, מי צודק, מי טועה, אז גם כאשר הוא ייתן מחמאות, הוא יאמר אותם אגב אורך, בדרך אגב. לדוגמה הוא יאמר לה, יפה, הבית באמת נקי. אבל חבל שהתחלת רק עכשיו, היה אפשר גם לפני כן. אבל בסדר, הוא נקי, כל הכבוד. הוא בעיניים שלו באמת אמר מחמאה. אבל השאלה היא, האם זה נקלט אצל הצד השני כמחמאה, או כביקורת והקיצה? אם נשאל את הבעל, האם הענקת מחמאה? הוא מוכן לומר, ודאי, זו הייתה מחמאה. הוא באמת מרגיש שהוא החמיא. נבדוק אותו במכונת אמת, יתברר שכן, הוא דובר מה שהוא מרגיש, שהוא באמת העניק מחמאה, כך הוא מרגיש, אבל זה לא נקלט כך, למה? הוא מעוות את המחשבה, בגלל ההרגשה, אני צודק ואחר הוא התואם, ובכך האדם מעוות פתרונות שניתנים לו, ולכן, כשבני זוג שואלים, מה הפתרון? מה נעשה? זוהי הטעות, מה פתאום עכשיו לחפש פתרון? קודם כל בוא נחפש ליישב את מערכת גישה שלכם אחד כלפי השני. אתם לא אחד נגד השני, אלא אחד עם השני. אם והיה וניתן לשישה אנשים טלית אחת שיתכסו בה, והם במאבקי כוחות, מי יהיה תחת הטלית? זה לא הוגן, למה הוא כן ואני לא? ניתן להם פתרונות, 20 סנטימטר לכאן, 40 סנטימטר לכאן, תצטופפו, תעשו משהו כדי לפתור את הבעיה, יעבוד או לא? התשובה היא לא. למה? כי הנפש של אותם שישה אנשים לא מוכנה לפשרות, לא מוכנה לשיתוף פעולה, לא מוכנה לעבודת צוות. מה שאין כן, שישה אנשים אחרים בדורו של רבי יהודה ורבי אילאי, הם כן מצליחים. למה? כי הם לא נמצאים בתוך המעגל של אני הצודק ואתה הטועה, אלא במקום אחר. מבחינה נפשית, כל אחד מהם איך אתה יכול להיכנס? כי אנחנו בעבודת צוות. הבדלי הדעות הם לא הבעיה. העובדה שיש רק תלית אחת היא לא הבעיה. הבעיה היא שלא מחפשים פתרון שמתאים לשני הצדדים. הבדלי הדעות זו לא הבעיה. כשהבעל רוצה שאשתו תעזור יותר עם הילדים, או כשהאישה רוצה שהבעל יעזור יותר במטלות הבית, זו לא הבעיה. הבעיה היא כאשר אחד מבני הזוג משתמש בכוח ההיגיון, בניסיון החיים שלו, בחוכמה שלו, בכישרון שלו, ברטוריקה שלו, כל מיני כלי עזר להשיג את המטרה, הוא מתעלם מהצד השני. ובכך יכול לדוגמה הבא לשכנע את אשתו שהוא הצודק ולהשיג את העמדה שלו, את מה שהוא מבקש, אבל זו לא מערכת של שותפות, שיתוף פעולה שתחזיק מעמד לאורך זמן, כיוון שאם והיה ויש רק שכנוע, באדם המשוכנע הוא לא באמת משוכנע, אלא גם משוכנע, אבל גם מבין שקלטה אליו הרע ועל כוחו הוא עושה את הדברים. אז הלב, אפילו אם ההיגיון ישתכנע, ללב יש היגיון שההיגיון לא תמיד יכול להבין, והלב עדיין צובר כעס, טינה, תסכול, ולכן הגישה צריכה להיות שותפות. הבעיה היא בגישה, לא בפתרון. אם והיה ויש לאחד משני בני הזוג או לשניהם גישה שאומרת אני הצודק, האחר הטועה, אני לא מחפש פתרון במשותף, אני מחפש שהוא יבין כמה אני סובל, שהוא יבין כמה קשה לי, שהוא יבין מה אני רוצה ממנו, שיבין כמה חשוב לי א' ב' ג'. כל הגישות האלה הן מוטעות, וההוכחה הכי פשוטה לכך היא שבני אדם הם שוב ושוב עושים אותה טעות, והם אומרים, למה הוא לא מבין? למה אחרי כל כך הרבה פעמים שהסברתי לו כמה זה חשוב לי וכמה אני רוצה וכמה זה חובה שיהיה כמו שאני אומר? ובכל אופן הוא לא מבין, הוא עקשן, הוא עושה את זה בכוונה. זוהי טעות של מי שחושב כך. בן או בת הזוג לא חייבים להבין אחד את השני כדי שתהיה מערכת נישואים טובה, יעילה. הם צריכים שתהיה להם מערכת חשיבה שאומרת, אם את מרגישה שאת צריכה משהו, אם אתה מרגיש שאתה צריך משהו, לא צריכים עכשיו להסביר ולהוכיח למה זה חשוב ואיך זה חשוב, פשוט ממקדים את האנרגיה באיך מנסים לתת מקסימום מענה לאותו צורך, למען הצד השני, ובכך מתמקדים. לא מנסים לשכנע, מה פתאום את רוצה את זה? מה פתאום אתה רוצה את זה? זה לא מתאים, זה לא נכון. בוודאי שיכולים בני הזוג לנסות להשפיע אחד השני לטובה, או כמו שהם רואים את הדברים, אבל עד גבול מסוים. כאשר רואים שפעם אחר פעם מנסים לשכנע ולא מצליחים, זה הזמן להרפות ולהתרכז איך מנסים לתת מענה למקסימום הצרכים של שני בני הזוג. ואדם שרוצה להיות צודק כל הזמן, זה שאומר אני יודע הכל, אני זה המקצוע שלי, אני יודע איך לעשות שיפוצים, אני הרי אדריכל, אני מבין בחינוך, הרי זה המקצוע שלי. גם אם הוא יודע באמת זה לא משנה, אם הוא רוצה להיות איש מקצוע נהדר, אבל בבית זה לא משנה, מכיוון שמה שיקבע זה לא מי שיודע הכי טוב, אלא התחושה שיש כאן מערכת של שותפות. כן, יכול להיות שהאיש מקצוע יצטרך לוותר על המקצועיות שלו למען הרגשת השותפות. אולי זה לא מקצועי אם הוא אדריכל, אם הוא מהנדס, אם הוא איש מחשבים או אם הוא איש חינוך, אבל זה כן מקצועי מבחינת הנישואים. כדי ששני בני הזוג ירגישו שיש נתינת מענה לעמדות שלהם, לצרכים שלהם, כן הגיוניים, פחות הגיוניים, זו פחות השאלה. ודאי, יש להתמקד בהיגיון של הדברים, אבל זה לא הנושא העיקרי. הנושא העיקרי הוא לעזור לבני הזוג לגישה שיוצאת מי. אני הצודק, אני היודע, ואתה הטועה. זה מעגל קסמים שסופו רע. אם לדוגמה הבעל מבין נהדר בנושא הכספים, אבל האישה אמנם פחות מבינה, אבל היא מרגישה שלא מתייחסים למה שהיא אומרת. אולי היא אומרת גם דברים לא נכונים. אולי היא אומרת דברים שגם כלכלית הם לא משתלמים. אבל היות שיש כאן מערכת ניסויים, מערכת הניסויים אומרת, המקצועיות, הידע הכלכלי, הוא דבר חשוב, אבל הוא משני. מה שחשוב בקשר הזה, על מנת שנוכל להמשיך הלאה, זה לשים בראש הפירמידה את הצרכים של שני הצדדים, את העמדות של שני הצדדים, לא לחפש מי היודע או מי הצודק, אלא איך אפשר לתת מענה לשני הצדדים. ודאי שאם שני הצדדים יש להם רקע של מערכת נישואים טובה ובריאה, אז אולי כבר יש להם עמדות. לדוגמה, הבעל מבין בנושא הכלכלה, האישה היא מבינה בנושא החינוך, אבל גם אז חשוב לשמור על פתיחות ועל גמישות, כי גם אם והיה והבעל לא מתערב בנושא החינוך בשלב הזה של החיים, אולי עוד שנתיים שלוש הוא כן ירצה להתערב, ויש להיות פתוח לגמישות ולא לחפש קיבעון בתפקידים, כדי שיהיה מענה לצרכים אפילו המשתנים במערכות החיים הצומחים ומתפתחים בשגרת היום-יום והחיים. היו ברוכים.
כי הילד תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.